לפני שלושה שבועות למדנו את הסיפור המעשה משיבת הקפצנים, ומכיוון שעברו שלושה שבועות נזכיר קצת את העניין ונמשיך בסיפור. הקדמה כללית שהרבה פעמים אנחנו מזכירים אותה, שהסיפורי מעשיות, רבי נחמן סיפר את זה כבערך, הוא התחיל לספר את זה 4 שנים לפני פטירתו, וכשהוא סיפר את הסיפורי מעשיות, כשהוא התחיל לספר את זה, הוא אמר, מכיוון שעדיין לא התעוררתם מהשינה, אז לכן אני צריך לעורר אתכם מהשינה. ואני אספר לכם סיפורי מעשיות שמעוררים מהשינה. הוא אמר, ובזה הסיפורים שלי הפוכים מכל הסיפורים של העולם. מדוע? הוא אמר, כשרוצים להרדים מישהו, מספרים לו סיפור. ואני, כשאני רוצה לעורר מישהו, אני מספר סיפור. כל זה היה בדרך של קצת הומור, הוא רמז לנו פה נקודה מאוד עמוקה. אומר רבי נחמן, יותר מפרט את זה תלמידו רבי נתן, שבסיפורי מעשיות, בכל מילה ומילה, בכל מושג, בכל עניין, יש רמזים וסודות מאוד מאוד עמוקים, שכוללים את כל בריאת העולם, את כל התורה, כל התורות של רבי נחמן, ושל רבנו הארי, ושל הזוהר הקודש, הכל נמצא בתוך הסיפורי מעשיות. וזה חוכמה גדולה מאוד הייתה להלביש את כל הסודות האלה ואת כל הרמזים והדרשות בתוך סיפור שלכאורה נראה סיפור פשוט. אז היסוד, כך זה היה, כבר רבי נחמן בעצמו התחיל קצת לפרש את זה, רבי נתן המשיך, וככה זה כל הדורות, כל פעם מגלים, כל פעם עוד איזושהי טיפה מן הים בסיפורי מעשיות. אז אנחנו בסיפור אחזנו במקום הזה שהייתה חתונה בין הבן והבת שגדלו ביחד, והם התחתנו, ועכשיו כל הסיפור זה למעשה החתונה שלהם. ואיך זה בנוי? זה בנוי שיש הרי כשמתחתנים יש 7 ברכות. זה כל יום יש חגיגה בפני עצמה, שמחה בפני עצמה. אז כל יום יש שמחה של החתן ושל הכלה, ואז בזמן השמחה הם נזכרים בקפצנים שנתנו להם לחם שהם היו ילדים קטנים ביער. וכל יום הם נזכרים בקפצן אחד. יש 7 ימים, 7 ברכות נמשך 7 ימים, אז הם כל יום הם נזכרים, והיו 7 קפצנים, וכל יום הם נזכרים בקפצן אחר, ובשעה שהם נזכרים בו הם מתגעגעים, ומאוד רוצים שהוא יבוא לשם, הקפצן, ובתוך שהם מתגעגעים, פתאום הקפצן מגיע אליהם. וכך זה אנחנו היום, עכשיו נמצאים ביום הראשון. הקפצן הראשון זה היה נקרא הקפצן העיוור, והתגעגעו אליו, היו שמחים מאוד בחתונה, והתגעגעו איך, מי היה נותן שיבוא לפה הקפצן העיוור. ואז הוא אומר מיד, ובתוך שהיו מתגעגעים, תכף הוא מיד בא הקפצן ואמר להם, הנה, באתי אצלכם על החתונה. ואז הוא מתחיל לספר להם סיפור. כך זה כל אחד מהקפצנים מספר להם סיפור. סך הכל יש 7 קפצנים, נזכיר את הסדר שלהם. הראשון זה העיוור, השני זה החרש, השלישי זה כבד פה, הרביעי זה בעל צוואר עקום, החמישי זה בעל החטוטרת, הכוונה גיבנת, השישי זה בלי ידיים, השביעי זה בלי רגליים. למעשה, איפה הסיפור לא מסתיים. רק 6 קפצנים הגיעו, הקפצן השביעי, לא, הוא לא סיפר לנו את הסיפור של הקפצן השביעי. מדוע? כשהוא סיפר את הסיפור של הקפצן השישי והוא סיים אותו, אז אמר רבי נחמן שאת הסיפור של הקפצן השביעי כבר משיח צדקנו יספר לנו את זה. כי זה כבר יותר מדי גבוה מלספר אותו, יבוא משיח צדקנו ויספר אותו. אם הדורות קצת אמרו פירושים, מי זה הקפצן בלי רגליים, זה האחרון, שזה, על מה זה מרמז, אבל זה חשוב לזכור את הסדר של הקפצנים. למה זה חשוב לזכור? כי יבוא משיח, אז יודיעו בכל התקשורת שעכשיו יש שיעור על הקפצן השלישי. אז מי שלא יודע מי זה הקפצן השלישי, לא ידע בדיוק במה אוחזים. אז ככה, מי שיודע, הקפצן השלישי, נזכור, עיוור, חרש, כבד פה. עכשיו יש את הסיפור של הכבד פה. אז ככה, נהיה מונחים בעניין. כי הוא יבוא, יספר לו את כל הסיפורים האלה. אז עכשיו אנחנו נמצאים בסיפור של הקפצן הראשון, שזה הקפצן העיוור. והוא אמר להם, הקפצן העיוור אמר להם, אתם סבורים שאני עיוור. אין אני עיוור כלל. רק שכל זמן העולם כולו אינו עולה אצלי כערף עין. ועל כן נדמה שהוא עיוור, כי אין לו שום הסתכלות כלל על העולם. מאחר שכל זמן העולם אינו עולה אצלו כערף עין, על כן אין שייך אצלו הסתכלות וראייה בזה העולם כלל. אז הוא אומר להם, באמת יש לי ראייה מאוד גדולה. אני לא באמת עיוור. רק אצלכם נדמה שאני עיוור, למה? כי אין לי הסתכלות בזה העולם כלל. ואומר להם, הוא משאיר ואומר להם, ואני זקן מאוד, ועדיין אני צעיר מאוד, ולא התחלתי עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן אני זקן מאוד. ולא אני בעצמי אומר זאת, רק שיש לי הסכמה לזה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה. כל מילה פה צריך להבין, זה ממש רואים, מרגישים, מה זה הדבר הזה? אין לו ראייה בזה העולם כלל. לכן נדמה לעולם שהוא עיוור. אז מה כן? איזה ראייה כן יש לו? דבר נוסף, מה זה? אני זקן, ובאמת אני צעיר מאוד, ובאמת עוד לא התחלתי לחיות כלל. איזה סתירה משולשת זה. זה שלושה דברים שהוא סותר את עצמו. והוא אומר, ואני אביא לכם ראייה על כל מה שאני אומר מהנשר הגדול. ואספר לכם מעשה, פה הוא מתחיל לספר את המעשה שלו. אבל לפני זה נתבונן קצת על כל הנקודה הראשונה שהוא אומר, באמת, אני לא עיוור באמת, אלא שאין לי ראייה בזה העולם כלל. זה קצת צריך להתבונן, כי זה כמה נקודות מאוד עמוקות יש במושג הזה שאומר, הקפצן העיוור אומר, אין לי ראייה בזה העולם כלל. בעזרת השם נגיד שני מהלכים, שני פירושים בדבר, זה לא שני מהלכים שונים, אלא משלימים אחד את השני. הפירוש הראשון זה, ושהזכרנו את זה לפני שלושה שבועות, אנחנו קצת נזכיר את זה, בפרט שזה נקודות קצת עמוקות. לפני שלושה שבועות הזכרנו, יש תורת הקבלה משמיים, היה זכות לאחד הצדיקים הגדולים לפני 400 שנה, 440 שנה הוא נפטר, 444 שנים ליתר דיוק הוא נפטר, זה רבנו אריה הקדוש, רבי יצחק לוריה, והיה זכות משמיים, אז הגיע הזמן, משמיים שעם ישראל יגלה תורת הקבלה, ולכן התירו לו לגלות הרבה מאוד סודות. אחד הספרים, למעשה הספר המרכזי שלו, נקרא עץ חיים. ובספר הזה, זה ספר אב קרס, עם הרבה הרבה מאוד סודות, שמעולם אף אדם לא ידע אותם, את הסודות האלה. ואולי, אם נדייק, יכול להיות שהיו צדיקים יחידים בדורות שכן ידעו, אבל לא היה להם רשות לגלות. החידוש אצל רבנו הארי היה שמשמיים התירו לו לגלות את זה. ושם, בספר עץ חיים, מספר לנו רבנו הארי איך היה סדר בריאת העולם. עם כל הפנימיות והסודות, מראשית, שאנחנו אומרים ראשית, זה לא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כי התורה מתחילה אחרי הרבה מהלכים שהיו בבריאת העולם. העץ חיים מתחיל הרבה לפני בראשית. בראשית זה כבר לקראת הסוף של עץ חיים. אז יש הרבה מהלכים שלפני בראשית. זה אחת הסיבות שהתורה לא התחילה באות א', התחילה באות ב'. לרמוז לנו את העניין הזה, הרי אם התורה עכשיו מתחילה ויש סדר באותיות לפי ההתחלה, אז תתחיל מא', אז הסיבה, כאומרים המקובלים, הסיבה שהתורה מתחילה מב', מכיוון שלרמוז לנו את העניין הזה שיש א', יש דברים שעוד היו לפני בראשית. וספר עץ חיים עוסק בזה, הרבה מאוד במה היה. בין היתר, כותב שם רבנו הרי קדוש, יסודות מאוד גדולים שקצת נתבונן בהם בהמשך, לא רק בבריאת העולם, אלא גם בבריאת האדם. אנחנו יכולים ללמוד הרבה הרבה דברים על עצמנו, על האדם, על החיים שלנו, מתוך הספר עץ חיים. מדוע? כי יש שם הרבה דברים שבאמת לא יודעים אותם. אם לא לומדים את זה שם, אי אפשר. זה דברים שאי אפשר לדעת אותם אם לא לומדים את זה בספר עץ חיים. כי התורה של תורת הקבלה, למה זה נקרא תורת הקבלה? כי זה רק לקבל אותה. זה לא מוח אנושי יכול לחשוב אותה. אלא אליהו הנביא ונשמות של צדיקים באו וגילו את זה לרבנו הארי. אז שם מובא יסוד ראשון, שאנחנו נתבונן בו קצת, שם רבנו הארי מדבר על הכוחות שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם. הוא ברא בנו כוחות. אנחנו שומעים, אנחנו רואים, אנחנו מדברים, אנחנו חושבים, אנחנו מרגישים. זה כוחות רוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו. ובתחילת העץ חיים עוסק רבנו הארי בעניין של כוח הראייה. ומגלה לנו שם סוד. יש ראייה שכולנו מכירים אותה, ברוך השם, אנחנו רואים, אדם מסתכל, הוא רואה דברים. אבל שם אומר רבנו הרי הקדוש, דע שהראייה הזאת היא נקראת ראייה תחתונה. כי באמת בעץ חיים מובא שלפני שהיה את הראייה התחתונה הייתה נבראה. הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה ואחר כך נתן את זה באדם, ראייה נוספת שהיא נקראת ראייה עליונה. ויש הבדל גדול מאוד בין הראייה העליונה לבין הראייה התחתונה. מה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים את הראייה התחתונה. אבל יחידים במשך הדורות זכו להשיג את הראייה העליונה, והיה זמן פעם אחת שכל עם ישראל זכה לראייה העליונה. מתי זה היה שכל עם ישראל זכה לראייה העליונה? במתן תורה. וזה כתוב מפורש בתורה. איפה זה כתוב? וכל העם רואים את הקולות. קולות רואים, קולות שומעים, לא רואים קולות. אז זה, הפסוק הזה מגלה לנו שבגלל הגודל המעמד של מתן תורה, הקדוש ברוך הוא פתח לכל עם ישראל את הראייה העליונה, וכולם וכל העם רואים את הקולות. לאחר מכן, במשך הדורות, זכו לבחינות מסוימות, במשך הדורות זכו לבחינות מסוימות, צדיקים גדולים מאוד שגם כן ראו בראייה, היה להם את הראייה העליונה. וזה למעשה, במשך הדורות, הנביאים, כל אחד מהם זכה לאיזושהי בחינה של ראייה עליונה. לא שלמה, אבל הם זכו לראייה עליונה. לכן הם ראו מראות רוחניים. לאחר מכן, הייתה תקופה שהתבטלה הנבואה בעם ישראל, אבל עדיין נשאר בחינה של ראייה עליונה, אבל היא כבר הייתה יותר בבחינה שקוראים, חז"ל קוראים לזה רוח הקודש. רואים דברים, יודעים דברים, אבל זה כבר לא הראייה העליונה של הנביאים. זה במדרגה יותר נמוכה. ככל שזוכים לעסוק בסודות התורה, קודם כל צריכים ללמוד את פשט התורה, אבל כשזוכים לעסוק בסודות התורה, לאט לאט האדם שעוסק בסודות התורה יכול לזכות לאיזושהי בחינה של הראייה העליונה. ברגע שיבוא המשיח צדקנו, כולנו נזכה לזה. ואז הוא יפתח לנו, הוא יוריד את המסך, ואז אנחנו נראה את זה. אנחנו רואים רמז לדבר שבסודות התורה יש את העניין של הראייה העליונה. איפה אנחנו רואים, איפה זה נרמז בסודות התורה? שבגמרא, שזה פשטות התורה, זה נקרא פשט התורה, הגמרא, כאשר חכם רוצה להגיד לחברו איזה דבר תורה, הוא פונה אליו. איך זה, יש לשון בגמרא, איך הוא פונה אליו? תשמע, בוא תשמע. זה לשון שמצוין מאוד בגמרא. ואילו בזוהר הקדוש גם יש לשון שחכם פונה לחברו לעיין באיזשהו דבר תורה, אבל בזוהר הקדוש הוא לא פונה אליו תשמע, אלא איך הוא פונה אליו? תחזי, בוא תראה. זה לא במקרה ששינו את הלשון, אלא לגלות לנו שמדרגה של פשט התורה מגלה לנו את האמת, מגלה לנו את האמונה במדרגה שנקראת מדרגת השמיעה. ואילו כשאנחנו לומדים את סודות התורה, אז אנחנו זוכים להשיג בבחינת מדרגת הראייה. לכן השינוי בלשונות בין הגמרא לבין בין לשון הזוהר. מה ההבדל בין הראייה העליונה לראייה התחתונה? בוודאי שיש הרבה מאוד הבדלים בין הראייה העליונה לראייה התחתונה. יש בזה הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים. אבל בפשטות, בפשט של הדברים, בראייה התחתונה אדם רואה את העולם הזה. רואה את כל המציאות של העולם הזה. רואה סרט, מחשבים, רואה מכוניות, טיולים, נופים, כל מה שעוגות קצפת, שניצלים, אנחנו מחוברים עם זה, ברוך השם, ועוד טוב, אנחנו בקיאים בזה. כל החוויה, ההרגשה, ההתקשרות שלנו עם העולם הזה, זה בבחינת הראייה התחתונה. מהי הראייה העליונה? בראייה העליונה לא מפסידים את הראייה התחתונה. רואים גם כן, צדיקים שזכו לראייה העליונה לא ראו את העולם הזה? ודאי שהם ראו את העולם הזה. מה נוסף בראייה העליונה שאין בראייה התחתונה? שבראייה העליונה רואים את הקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, מוסר איזה מסך. יש מסך. והמסך הזה, כמו שאמרנו, בעזרת השם, בקרוב, ממש בקרוב, אולי הלילה, הוא כבר יתרומם. ואז אנחנו נראה כבר את הכל בגלוי. כל זה ייראה בהתגליה. אבל עכשיו ההשתדלות שלנו, ההתאמצות, ומה שצדיקים זכו לזה, הם היו רואים בכל דבר ודבר, היו רואים את ההשגחה, את המלכות, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ככל שזוכים לראות יותר ויותר את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שהראייה העליונה מאירה, הערה אל הראייה התחתונה. היום אנחנו לא יכולים לזכות לראייה העליונה בשלמות, כי זו מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שבדור הזה, אולי לכמה יחידים, כן, אנחנו לא יודעים, אבל בכללות, הקדוש ברוך הוא דווקא רוצה שנהיה בראייה התחתונה. הוא רוצה שאנחנו נתברר, נברר את האמת דווקא בבחינת הראייה התחתונה. אבל ככל שאדם זוכה להתקרב, להתחזק, להתעורר, בפרט דרך התפילה ודרך הצדיק, לאט לאט יש, זה נקרא שהראייה העליונה מאירה לראייה התחתונה. איך זה מתגלה, איך זה מתבטא אצלנו? פתאום האדם קרא לו משהו, היה איזה מציאות. פתאום הוא אומר בתוך המציאות הזאת, תשמע, אני ממש רואה איך הקדוש ברוך הוא עשה לי פה תרגיל. או שעשה לי תרגיל, או שנתן לי איזה מתנה, נתן לי איזה שפע. האדם בלב מרגיש, הוא אומר, אני מרגיש, אני יודע, אני רואה שזה לא פשוט מה שהיה פה. יש פה איזשהו השגחה. כשאנחנו מרגישים ומבינים וחווים שיש שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התמונה, מאיפה זה בהרגשה הזאת? אומר רבנו הרי הקדוש, זה הסוד שהראייה העליונה שם מהירה לראייה התחתונה. לעתיד לבוא זה יהיה הרבה הרבה יותר בהתגליה, הרבה הרבה יותר בפשטות. מהר זה יהיה לעתיד לבוא? פרי, לא זוכרים, לא, הזכרנו זה פה, אבל יש גמרא בירושלמי, יש שתי גמרות, יש ירושלמי, יש בבלי. בעיקר אנחנו לומדים בבלי, אבל יש גם גמרא ירושלמית. כתוב בירושלמי שבאלף השביעית שיבוא משיח צדקנו, אדם יבוא לקטוף תאנה בשבת, התאנה תגיד לו, אסור לקטוף אותי בשבת. אז הוא יראה שם השם, פתאום מאיר מעל התאנה, והוא יראה אותיות שאסור לקטוף אותו בשבת. מה קבע? למה זה כך? כי כל ההנהגה, כל המלכות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נראה את זה באתגליה. עכשיו צדיקים גדולים זכו לזה, אבל אנחנו אנשים פשוטים, אנחנו עדיין נמצאים לגמרי בריאה התחתונה. העבודה שלנו, ההשתדלות שלנו זה להמשיך את ההערה מהריאה העליונה לריאה התחתונה. בעיקר המשכת ההערה עכשיו זה בהרגשת הלב, או גם בהבנה, אבל בעיקר זה בהרגשת הלב שאדם מרגיש. תראה, זה לא סתם. מישהו בא וצייר אותנו, ביזה אותנו. קורה לפעמים שמישהו זיכה אותנו בכמה מחמאות, בכמה מחמאות טובות. וזה. יש, אם אנחנו רק בריאה תחתונה, מה קורה לאדם שנמצא רק בריאה תחתונה? ברגע שמבזים אותו, זה לוקח בערך 4-5 שניות, 13 שיטות חיסול על הבן אדם הזה. זה ברור שצריך לבאר את הבן אדם הזה בעולם. איך הוא יזה לבזות אותי? הוא לא יודע שמלוא כל הארץ כבודי, איך הוא יזה לדבר אליי בצורה כזאת? 13 שיטות חיסול יורדות מיד המחשבה של האדם. אבל אם זוכים להערה של זוכים להערה של הראייה העליונה, אז בן אדם מבזה אותנו. מה אנחנו רואים? לא רואים, מרגישים. הכל לטובה. הייתי בשיעור בלקוטי מורן, ורבי נחמן מברסלב אמר, עיקר התשובה והתיקון של האדם ישמע בזיונו ידום וישתוק. עכשיו אני מכוון לזה, ברוך השם, ישמע בזיונו ידום וישתוק. איזה טובה נצחית. אני רואה שם השם מעל המבזה. עד רבה. אם יש לי את הראייה העליונה, אני אפילו מתפלל עליו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעשה לו טובות, ישלם לו שכרו על, על הטובות שהוא עושה לי. זה... יש בירושלים, הרב ברלנד שליטה. אז הרב ברלנד שליטה אומר, כל פעם שמבזים אותך, נותנים לך שקיות של יעלומים. מה אתה, זרקו עליך יעלומים. אז ראי, קיבלת מכה מהיעלום. עכשיו מישהו יקבל מכה מיעלום, אז הוא יחס על מי שזורק עליו את היעלומים. זה הפוך, לך תרוץ, תגיד לו תודה. שאל אותה, אולי רוצה שכסף, אולי את זה, לשלם לו משהו. זורקים עליך. אז זה, באמת, המצב שלנו, במקום שבו אנחנו נמצאים, לפעמים יש לנו הערה מהראייה העליונה, לפעמים אין לנו הערה מהראייה העליונה. פירוש הדבר, לפעמים אנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא. לכן, לפני כמה זמן, סיפר לי ידיד שלי, אומר, היה יום ראשון בשבוע, אומר, היה לי יום, מלאך השם צבקות הייתי ביום הזה. ברוך השם, למדתי, התבודדתי, ממש על כל צד ושל הרגש את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, באתי בערב הביתה, אחרי יום כזה קדוש ונורא, אשתי לא ידע על היום הקדוש הזה, היא לא ידע. אחד טיפס על הכתף, אחד זרק לצבע בבית, אחד שיגע אותה בצעקות ובבחיות, מישהו לא בא להפסיק לבכות, הוא רוצה גלידה, זה ארבע פספוסים קטנים, שיגעו אותה כל היום. אז היא לא יודעת שאני מלאך, ככה הוא סיפר לי, היא לא יודעת שאני מלאך, באתי, מלאך בא הביתה. אומר שבאתי הביתה, אז אתם יודעים, אחרי יום כזה, אני מלאך, אבל מה היא? סיר לחץ. טוב, עכשיו הבעל בא הביתה, זה ההזדמנות לפתור את המכסה ולהוציא. והוא אומר, קיבלתי, ברוך השם, מחמאות על כל היום הקדוש שלי, קיבלתי מחמאות, מחמאות, מחמאות. אומר, אבל באתי מיום קדוש, אז מה אני רואה? אני רואה שם הוויה מעליה. אני רואה איך שכל הדיבורים שמדברת איתי, יות כי וף כי, הכל לטובה, והתורה של רבנו, מה שאני שומע אותה באוזן, מתנגנת בניגון, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, ואני מכוון לזה ולכל התיקונים של זה, הכל טוב. ברוך השם, בשמיים רואו, מדובר בצדיק גדול מאוד, אז אמרו, טוב, ניתן לו יום אחד, יום שני לנוח, ביום שלישי, בוא נעביר אותו עוד פעם את התיקון הזה. הבעיה, מה היה ההבדל בין יום ראשון ליום שלישי? יום שלישי הוא לא היה כזה מלאך כמו ביום ראשון. הוא עליו קצת צמצומים, לא כל כך, לא כל כך הלך לו בכל מה שהוא עשה. הוא בא הביתה מצומצם. היא, גם כן, חזרה, העתק, מיום ראשון ליום שלישי, אותו ארבעה פוספוסים, מטפסים לה על כל הצדדים. הוא הגיע הביתה, שבע בערב, זה הזמן לפתוח את המכסה ולהוציא את כל הכיתור. איך שהיא רק מוציאה מילה אחת, מתחיל לצעוק עליה, את לא מתביישת, ככה מדברי וזה, תוך שיהיה הוא כבר רוצה לזרוק עליה צלחות, מה זה, עד שבאתי הביתה, כל היום, את יודעת איזה יום עבר עליי, אני בא הביתה, ככה מקבלים אותי, בקצורה כזאת, רוצה, מה זה, לא נותן לה לדבר מילה אחת. עכשיו, מה קרה? מה ההבדל בין יום ראשון ליום שני, שלישי? יום ראשון, הוא ראה השם הוויה מעל הראש שלה, בכל דיבור שהיא מדברת איתו. יום שלישי, רק היא פתחה את הפה, הוא רוצה להרוג אותה. מה בין זה לזה? התשובה היא, ביום ראשון, ברוך השם, היה לו זכות, קיבל קצת הערה מהראייה העליונה, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שהכל לטובה, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. ביום שלישי, שהוא בא קצת בהסתרה, קצת בצמצום, באותו רגע אדם נופל לכל המידות שלו, לכעסים, להקפדות, רוצה לשלוף סכינים וחרבות, ככה לא מדברים לבעל. אני יודע, אצל סבא שלי, אני זוכר אצל סבא שלי, מי היה מדבר ככה, אישה הייתה מדברת ככה לבעלה, והוא אומר, אצלנו, במרוקו, בפולינס, פעם אישה הייתה ככה מדברת לבעלה, הוא יודע כבר את כל התורות של כל ההיסטוריה של המשפחה שלו, שאף פעם לא דיברו ככה. זה לא הולך ככה, הוא לא... כל הנקודה, יש ראייה עליונה או אין? יש את ההערה הזאת? להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתנו, מלווה אותנו, נמצא איתנו. אנחנו נמצאים במלחמה. באמת, עומק המלחמה בעולם הזה, זה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לא להרגיש את הקדוש ברוך הוא. מדוע? כי נשים לב, בעיות תמיד יש. מדוע יש תמיד הבעיות? כי ככה השם ברא את העולם, זה לא אשמתנו. השם ברא את העולם והארץ עתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה ממתיק את זה? פה לא הולך, זה פרנסה וזה זיווג וזה ילדים וזה הורי, חברים, עבודה. כל הזמן העולם כמו בית מרקחת, כל הזמן תוסס. כל הזמן יש מציאות של בעיות. איך ממתיקים את זה? אם אדם רוצה לפתור את הבעיות, היום בערב, ברוך השם, מתמודד עם זה מהבעיה, פתר את הבעיה שכמה ימים התרידה אותו, הלך לישון רגוע שלב, הוא לא יודע שמחר בבוקר הוא קם, ארבע בעיות חדשות יורדות משמיים. זה המציאות של העולם. זה לא קשור אלינו. שכך השם רוצה להניג. אז מה ממתיק את זה? מה, איך מתמודדים עם זה? הפסוק מרמז לנו את זה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. מה כתוב מיד אחרי זה? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. יש אור. יש רוח אלוקים שמרחפת על פני המים ויש אור. אם אנחנו זוכים להתחבר עם רוח אלוקים מרחפת על פני המים ויהי אור, פתאום אנחנו ממתיקים את כל הארץ הייתה תוהו ובוהו. זה ההמתקה של חושך על פני תהום והארץ הייתה תוהו ובוהו. אבל אם אנחנו לא מתחברים, אז כל הזמן אנחנו נשארים בתוך התוהו ובוהו. זה באמת, כל אדם יגיע באיזשהו שלב לתוך התוהו ובוהו הזה. למה? כי זה מציאות העולם, לא בגללנו. ככה שם ברא. העבודה שלנו עכשיו זה כל הזמן בלימוד, בהתקשרות עם הצדיק, בתפילה, לתת צדקה. יש כמה נקודות בדבר הזה. והעבודה שלנו הפנימית זה להתחבר עם ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. אור, מה זה האור שכתוב בפסוק? זה הפסוק השלישי בתורה. מה, איזה אור? זה לא אור השמש, זה אור הדעת, זה ההבנה, זה הרגשת הלב וההבנה שיש בורא לעולם, שיש מישהו שמנהיג את העולם, והדברים פה הם לא מקרים. הוא מדבר איתנו, רוצה מאיתנו דברים, והוא מוליך פה איזשהו מהלך. זה נקרא האור של מה שכתוב בבראשית. ויאמר אלוקים יהי אור, זה אור הדעת. זה האור של האמונה ושל התורה שמאירה בתוכנו, ואז אנחנו מרגישים את ההשגחה ואת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו נחזור לנקודה של מה זה הקפצן העיוור. הקפצן העיוור שאומר אין לי ראייה בזה העולם כלל, מה הוא התכוון? הוא מרמז לנו פה על מדרגה של צדיקים מאוד מאוד גדולים, יחידים בדורות שזכו למדרגה הזאת, שמה? הוא זכה בשלמות לראייה העליונה. פירוש הדבר שהוא כל רגע ורגע רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מצב ומצב. איפה זה כתוב בתהילים? שיביתי השם לנגדי תמיד. זה המדרגה שאומר דוד המלך. שיביתי השם לנגדי תמיד. אז היו צדיקים גדולים מאוד במשך הדורות, שהם נקראים הקפצן העיוור, שלהם כבר, זה לא שהם קנו את זה בקלות, היו צריכים לעבור הרבה 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 מאוד, הרבה מעברים. זה הרבה ניסיונות, הרבה התמודדיות, הרבה קשיים. עד שזכו לראייה העליונה. זכו לראייה העליונה, ויש מצב, יש מדרגה כזאת, זה מה שהקפצן העיוור אומר. אין לי ראייה בזה העולם כלל, זה לא שהוא לא רואה את העולם, הוא רואה את העולם, והוא מבין את העולם, והוא יודע לתת עצות בעולם, הוא חכם גדול מאוד בעולם. אז מה זה אין לי ראייה בזה העולם כלל? אין לי ראייה נפרדת מהראייה העליונה בזה העולם כלל. בכל מה שאני אראה, כל מה שאני אסתכל, אני רואה את שם השם. אצל צדיקים גדולים צריך לדעת שגם נפתח להם הבנות והשגות מאוד מאוד גדולות בדבר הזה. זה לא אנחנו משתדלים להרגיש שהקדוש ברוך הוא איתנו, שהדברים בהשגחה פרטית, אם עבר לנו איזה צער, להתמודד עם זה נכון, אם קרה לנו דבר טוב, להודות לו, אז זה מלחמה שלנו. אבל אצל צדיקים גדולים שזכו לזה כבר, זה בהמשך נראה גם מה, באיזה דרך, מה הנקודה של העבודה, אז הם גם רואים סודות גדולים מאוד בכל דבר ודבר. הם יודעים שכל דבר ודבר יש בו סוד גדול מאוד בהשגחה של של ההנהגה. ברגע שזוכים לסודות, זה כבר כל העולם, זה כבר עניין אחר לגמרי, זה כבר משתנים לגמרי. בליקוטי מוהר"ן בתורה י"ז אומר רבי נחמן שהצדיקים שזכו לכל הבחינות האלה, אז הם רואים בכל פרט בבריאה, בכל פרט בבריאה, עצם בבריאה, כל מציאות בבריאה, הם רואים אין סוף סודות. לא רק בדבר עצמו, אלא בשם של הדבר. אפילו בשם של הדבר יש אין סוף סודות, בכל דבר ודבר. מדוע בשם של הדבר גם יש סודות? מכיוון שהלשון שלנו, אנחנו קוראים לזה הלשון העברית. חז"ל קוראים לזה לשון הקודש. לשון הקודש זה לא לשון רגילה, זה לא כמו שאר השפות. אלא צריך לדעת, בכל אות ואות, בכל חלקי אות, בכל מילה ומילה, יש אין סוף סודות, יש בכל דבר ודבר. הצדיקים שזוכים לראייה העליונה, הם זוכים לדעת את סוד האותיות, לשון הקודש, וסוד הבחינות שיש לנו בעולם. נגיד דוגמה, קצת להוריד את זה, להבנתנו ניקח דוגמה קטנה מתוך אין סוף דברים. אחד הדברים שיש לנו בעולם, אריה. טוב, כל אחד יודע מה זה אריה, נכון? שימו לב, מה תכונתו וטבעו של האריה? הוא גיבור גדול, לכן הוא נקרא מלך החיות, על שם הגבורה. הגימטריה של המילה אריה, הגימטריה של אריה, זה עכשיו, שעושים גימטריות, אז עושים תיקון על מה שהפרענו למורה לחשבון בכיתה ד', אז זה טוב לעשות את הגימטריות, שכל אחד יחבל לעשות תשובה על כל הבעיות שהוא עשה למורים או מורות בגיל צעיר. אריה זה א', 1, ר', 200, י', 10, ה', 5, כל זה 216. אז זה גימטריה של המילה אריה. אם נקל עליכם, בבית תעשו את זה, תבדקו אם זה נכון, ניקח את המילה גבורה, נעשה את הגימטריה שלה יוצא בדיוק 216. הגימטריה של המילה אריה נרמזת בתכונה שלו, לכן זה 216, כי זה השם הגבורה. בדרך כלל שאדם רואה אריה, מה קורה לו? אריה ישאג, מי לא? עירה. שימו לב, אז הוא מרגיש, אדם מרגיש עירה בלב. מה זה עירה? איזה אותיות זה? אריה. לכן אריה מעורר עירה. בסדר האותיות גם נרמז כל העניין, מה הוא מעורר בתוכנו ומה עניינו. יש בזה, ניגע רק בסוד קטן בדבר הזה, יש דבר שנקרא מרכבה עליונה. עוד אנחנו נדבר בעזרת השם על הדבר הזה. זה יחזקאל הנביא ראה את המרכבה. היו עוד נביאים, אבל בספר יחזקאל זה כתוב במפורש. הוא ראה את המרכבה העליונה. המרכבה העליונה, בפשטות, בכלליות, המשמעות שלה, סדרי ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש חסד ויש דין. חסד נמצא בצד ימין, דין נמצא בצד שמאל. זה אנחנו אומרים קצת טיפה מהפנימיות. שיחזקאל הנביא ראה את המרכבה, זה פלא גדול. מה הוא ראה בצד ימין של המרכבה שבעצם מדבר על חסד? מה הוא ראה? דמות אריה. שימו לב שזה לא מובן. אריה במרכבה, זאת אומרת, הוא מרמז ומסמל את מידת החסד. פה בעולם שלנו, מה הוא? כולו גבורה. איך למעלה הוא חסד ולמטה הוא כולו גבורה? אלא זה הסוד, שנדע שכל הגבורות הם כולם חסדים. מה שבעולם הזה נראה צמצומים, קשיים, בעיות, כל העבודה שלנו זה לתקן את האריה. מה זה לתקן את האריה? שתדע שהאריה שלמטה זה בריאה התחתונה, אתה רואה אריה. בריאה התחתונה אתה רואה, מה אתה רואה? גבורות, אתה רואה קשיים, צמצומים. אבל בריאה העליונה מה אתה תראה? אתה תראה שהוא כולו חסד. שכל הגבורות והדינים בעולם הזה כולם חסדים. לכן כשאדם יודע את זה, כשאדם עובד על זה, שזה אחד העבודות הכי גדולות שיש לנו בעולם הזה, זה להבין שכל הקשיים, כל ההתמודדויות שלנו, זה הכל חסדים. זה הכל חסדים של הקדוש ברוך הוא. מדוע זה חסדים? מכיוון שאנחנו, משה רבנו אמר, עם קשה עורף. מה זאת אומרת? אנחנו עקשנים. עקשנים. אם החלטנו שאנחנו הולכים עכשיו למקום מסוים, יכול להיות מסיבה, יכול להיות פאב, יכול להיות איזה שיגעון אחר. לא, לא, לא זה. נניח רוצים עוגת קצפת. עכשיו יש איזה עוגת קצפת, חייבים ללכת. עכשיו יגידו לנו בדרך, פתאום נפעול לנו מחשבה, אולי לא כדאי, אולי זה לא בריא לי לאכול עוגת קצפת, אולי זה יעלה לי את הסוכר. כשאדם רוצה עוגת קצפת, הוא יגיד, יעלה את הסוכר, לא יעלה את הסוכר. כן בריא, לא בריא. אני הולך לאכול עוגת קצפת, לא יעזור כלום. עכשיו, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו קצת מבולבלים בעולם הזה. מה הוא עושה לפעמים? לפעמים הוא יכול לבלבל אותנו בדרך, לא הבנו, חזרנו לדרך, יכול לתת לנו פתאום איזו סתירה, יכול לשים לנו איזה מקלות בדרך, להביא עריות בדרך, למנוע מאיתנו. באמת, מה אנחנו נראה? אנחנו נראה פה קושי, אנחנו נראה פה דין. אבל באמת, מצד הקדוש ברוך הוא, מה זה? הוא לא חסד. הוא מונע אותה, הוא לא רוצה שנגיע לעוגת קצפת, שהיא בצר, תזיק לנו. אנחנו נאכל עוגת קצפת, אחר כך יחב לנו הבטן, יעלה סוכר בדם, זה לא טוב, כל הדברים האלה. אז הוא עוצר אותנו, בעצם, מה הוא עושה? הוא מכוון אותנו. המכות שאנחנו מקבלים, זה כל פעם מכוון אותנו, זה כמו GPS, זה להכניס אותנו לתוך המסלול הנכון. אנחנו לא רואים את ההמשך, אנחנו לא יודעים איזה טעויות יכולים להיות. אז הקדוש ברוך הוא, בסדר. באמת, איך זה, עכשיו נתבונן, בעולם הזה, זה נראה דין, זה נראה קושי. מה עושים לי? למה עושים לי את הדבר הזה? אבל למעלה זה כולו חסד. לכן האריה במרכבה העליונה הוא כולו חסד. כשאנחנו זוכים לעבוד על הנקודה הזאת, מה זה נקרא לעבוד על הנקודה הזאת? אף על פי שקשה לנו, אף על פי שעובר עלינו מה שעובר עלינו, אבל אנחנו מתחזקים להגיד, השם, כל מה שאתה עושה הכל לטובה. קשה לי, אבל אני מבין, בשכל, אני מבין שהכל לטובה. מי היה שגור מאוד בפיו להגיד את הדבר הזה? רבי עקיבא. מה היה רבי עקיבא אומר כל ימי חייו? כל מן דאביד רחמנא לטב אביד. היה לו עבודה גדולה מאוד לרבי עקיבא בנקודה הזאת. ואז, מה זוכה האדם שעושה את העבודה הזאת? המילה גם תרמוז לנו את זה. הוא זוכה, למה הוא זוכה? בואו נשנה את הסדר של האותיות אריה, ואז נקבל את המילה ראייה. איזה ראייה? הוא זוכה לראייה העליונה. כשאנחנו עובדים לראות שהדינים בעולם הזה זה כולו חסדים, על ידי זה אנחנו זוכים להתקשר עם הראייה העליונה. לכן כל זה נרמז במילה אריה. אז אריה למטה, זה הראייה התחתונה, הוא כולו גבורות. כשהוא למעלה, הוא כולו חסדים. כשאנחנו זוכים לעלות, הכוונה אל הראייה העליון, הכוונה לבטל את הגבורות כדי לראות שהכל זה חסדים, מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו על העבודה הזאת? גם נרמז במילה. אז מתחילים לקבל את הראייה העליונה. מתחילים לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. ומנסים אותנו, צריך לדעת, העולם הזה כל הזמן מנסים אותנו, מעבירים אותנו מה שמעבירים אותנו וקשיים והתמודדויות, אבל בשביל מה כל זה? שכל פעם שנעשה עבודה ונגיד כל מה שהשם עושה הכל לטובה, ולפעמים צריך גם לדעת, אני, יכול להיות שאדם ייזכר להגיד את זה אחרי כמה שעות שהוא כולו בריאה תחתונה, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד את זה, הוא יודע, אנחנו פה, דוגמה, מישהו בא ביזה אותי, אחרי שש שעות של מכות ומחלוקות ומריבות ויכול להגיע ליריות, הכל טוב ויפה, אחרי שש שעות פתאום אני נזכר, רגע, בעצם הכל לטובה. טוב, אני עוזב אותו, בסדר, אתה בסדר, אתה צדיק, הכל לטובה. צריך לדעת, גם זה העבודה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מצפה שכל שנייה אנחנו כבר מיד נראה את זה. אנחנו לא שם, אנחנו לא במדרגה הזאת, הלוואי שהיינו שם. אלא כל הזמן אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת, ואז יותר ויותר זוכים לראייה העליונה. עכשיו, כל זה נרמז במילה אריה. המילה אריה מרמזת את כל הדבר הזה. בעזרת השם, ביתו ובזמנו, יבוא משיח צדקנו, יסביר לנו מה זה האלף של אריה. השיעור על האלף של אריה, זה יהיה סדרת שיעורים, שילמדו אותנו בזה, לעתיד לבוא. על האלף אנחנו נלמד בערך 1,000 שנה. זה, אחר כך נעבור לרש. זה, ככה זה הולך הסדר הזה. כל העולם זה בסוד האלף. זה, אלף, זה סוד הפלא העליון. זה אותם אותיות. מה? אלופו של עולם, נכון. אז זה מה שאומר, זה מה שהקפצן העיוור אמר להם, שהוא אמר להם שאין לי ראייה בזה העולם כלל. כוונתו, בעומק הדבר, כוונתו להגיד שיש כאלה צדיקים שזכיתי לראייה, זכיתי לראייה העליונה בשלמות, בכל רגע ורגע אני רואה את הקדוש ברוך הוא. אחד הברכות שיעקב אבינו ברך את יוסף, מה אמר לו? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. מה זה עלי עין? יוסף, אתה זכית, עמדת בכאלה ניסיונות, בכאלה התמודדויות, זכית עלי עין, לעין העליונה. עלי עין זה מרמז על העניין של העין העליונה. אתה זכית לראות את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. מדוע? מדוע יוסף זכה בזה? שתי סיבות עיקריות. היו כמה וכמה דברים. היה לו ניסיונות מאוד קשים. דבר אחד, וזה מלמד אותנו מה זה תיקון העין, מה זה נקרא תיקון העיניים. דבר אחד זה להשתדל לא לרוץ לקונדיטוריות לראות עוגות קצפת כל היום. יש כאלה אוהבים כל היום הולכים לטייל בקונדיטוריות לראות עוגות קצפת. יש דברים שלא טוב לעין לראות אותם. זה כתוב בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז יש מצווה, לשמור על הראייה שלא תראה דברים שמעוררים בתוכנו הרבה הרבה בחינה של יצרה. זה דבר אחד. אבל באמת יש עבודה יותר עמוקה ויותר פנימית בשמירת העין. וזה העבודה השנייה של יוסף. עבודה אחת הייתה לו בבחינה הזאת, כל הניסיונות הידועים שהיה ליוסף עם אשת פוטיפר. אבל היה לו ניסיון, אחר כך היה לו ניסיון הרבה יותר קשה. מה הניסיון? עם אשת פוטיפר, כמה זמן היה לו את הניסיונות? שנה אחת. אחר כך הוא היה 12 שנה בבית האסורים. היה לו אחר כך 12 שנה לתקן את הבחינה של העין הפנימית. מה זה העבודה של העין הפנימית? בוא נתבונן רגע. יוסף, בגיל 17, האחים שלו שהוא אוהב אותם, מהבית הכי טוב בעולם, הבית של יעקב אבינו, מוכרים אותו להיות עבד. ברגע אחד, מהמקום הכי טוב בעולם, הוא נמכר להיות עבד במצרים. הגיע למצרים, הוא מאוד נאמן לאדון שלו. במשך כל השנה הוא נאמן מאוד לאדון שלו. בכל הבחינות, הוא נאמן מאוד לאדון שלו, פוטיפר. מה, אחרי כל השנה הזאת, מה יוסף מקבל בתור תמורה על הנאמנות הזאת? מה עושה איתו פוטיפר? זורק אותו לבית האסורים. צריך לזכור, בית האסורים במצרים זה לא בית האסורים היום. היום אדם עוצרים אדם, אחרי שעתיים כבר העורך דין שם נמצא. שם זה לא רק שאין לו אין לו בכלל עם מי לדבר ליוסף. זורקים אותו לבית האסורים, אין לו בכלל עם מי לדבר שם. אף אחד. לא רק זה. נתבונן בעומק הדבר. 12 שנה שיוסף בבית האסורים, לא היה לו אדם אחד יהודי לדבר איתו איזה שיחת חברים, רק להתחזק איתו, רק שיגיד לו איזה מילה טובה. אין יהודי אחד 12 שנה. זאת אומרת 12 שנה יוסף חי בבית האסורים במצרים, אז עם מי הוא חי? עם העבריינים של מצרים. זה לא רק שאין לו יהודי להתחזק, אלא אדם שמגיע למצב כזה, מה, באופן טבעי, מה מתעורר מאוד בלב האדם? האחים שלי שאני כל כך אהבתי אותם, בגדו בי, מכרו אותי למצרים, להיות עבד. האדון שלי שהייתי כל כך נאמן איתו, זורק אותי לבור האסורים. מה בן אדם, באופן טבעי, כולו, בסך הכל בחור צעיר, הוא בן 17 כבר נמכר להיות עבד. עם כל המעלה שלו, הוא עדיין בחור צעיר. באופן טבעי, בן אדם, לאיזה מצב הוא יגיע שזורקים אותו בכל המהלך הזה? בטבעיות האדם, זה מפתח אצל האדם הרבה מרירות. אין אף בן אדם בעולם. כולם שקרנים, כולם רמאים, כולם נוכלים, כולם גנבים, רוצחים. תראה מה עושים לי, כל הזמן פוגעים בי. עכשיו, המרירות הזאת לא מסתיימת עם בני אדם. לאן היא עולה? יוסף מאמין בקדוש ברוך הוא, אבא שלו זה יעקב אבינו, הוא לימד אותו תורה, הוא לימד אותו אמונה. פה מתחיל להיות טענות על הקדוש ברוך הוא. איך אתה מתנהג איתי ככה בצורה כזאת? מה זה? זה הצודק, אני עשיתי משהו הפוך, רק רציתי להיות טוב, רציתי לתת, זורקים אותי לבית האסורים. ההסתכלות הזאת, התחושה הזאת, שאין אף בן אדם בעולם, והקדוש ברוך הוא לא בסדר, איך שהוא מתנהג איתי, אומר, קורא לזה רבי נחמן, עין הרע. זה עין הרע על מי? עין הרע על כל הבני אדם בעולם, עין הרע על הקדוש ברוך הוא. לא מסתכל בעין טובה על הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, דבר נורא, 12 שנה, אנחנו יודעים, זה לא מעט. 12 שנה יוסף בבית האסורים, הוא אסיר. כל יום ויום, מה עושה יוסף בבית האסורים? חוץ משעה התבודדות, שזה כתוב מפורש שעשה הרבה התבודדות בבית האסורים. מה הוא עושה 12 שנה? אומר מדרש רבה, ויוסף היה איש כפוז בבית האסורים. מה זה איש כפוז? מסבירים המפרשים, היה מפזז ומקרקר, וכל יום היה רוקד. היה לו שעה ריקוד בבית האסורים, שעה התבודדות, שעה לימוד תורה, שעה ריקוד. זה מה שיוסף היה עושה כל יום בבית האסורים. שואלים המפרשים, לרקוד בבית האסורים, למה, מה העניין עכשיו של הריקודים בבית האסורים? אומרים המפרשים מסבירים דבר נורא. יוסף ידע שהיצר עכשיו ירצה להכניס אותו למרירות, לעצבות. תראה, אין בן אדם בעולם, הכל חושך, הכל, השם לא בסדר איתי, החברים לא בסדר איתי, האחים, כולם לא בסדר איתי. יוסף רוקד כדי להרים את הרגליים מהקרקע, כדי להרים את שלא ליפול לעצבות, כי האדמה מרמזת, האפר מרמז על העניין של העצבות. לא ליפול לעצבות, הוא רוקד בבית האסורים. כדי לעזור לעצמו, מה לעזור לעצמו? אני לא מבין כלום. יוסף אומר, אני לא מבין כלום, מה קורה פה? אני לא יודע למה עשו לי את כל הדבר הזה, אבל אם השם עשה לי את זה, הכל לטובה. ואין שום דבר רע בעולם. כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. 12 שנה יוסף עובד על הנקודה הזאת. איך זה מסתיים 12 שנה? חלום, פרעה חולם חלום, איך שהוא מגיע אליו, אף אחד לא יודע לפתור לו את החלום, איך שהוא אומרים לו, יש עבד, נער עברי בבית האסורים, שהוא יודע לפתור חלומות. בבוקר הוא קם, הוא מתייעץ עם החרטומים שלו, החכמים שלו פרעה, בצהריים יוסף נמצא אצל פרעה. שימו לב, 12 שנה הוא אסיר בבית האסורים. אחרי 12 שנה הוא מגיע לפרעה, יוסף מגיע לפרעה. מה פרעה אומר לו? המלך מתחיל לדבר, ראשון. מה אומר לו? שמעתי עליך כי יודע לפתור חלומות אתה. אסיר לשבח אותו. מה יוסף? המשפט הראשון שיוסף אומר בשעה שהוא יוצא מבית האסורים. מה אומר לפרעה? האלוקים יענה את בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרעה. אומרים חזל, מה הכוונה? מה הוא התכוון להגיד? אומר יוסף, מה אתה משבח אותי? הקדוש ברוך הוא רוצה לתן את זה לאיזה, תפוס איזה ירקן בשוק אצלכם במצרים, ברעמסס, בקהיר, בפתאום, תביא אותו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יגיד לך את הפתרונות. אין החוכמה משלי. אם אני יודע לפתור לך, זה הכל של הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אדם יצאת אחרי 12 שנה מבית האסורים, משבחים אותך, יש לך פה הפתח של התקווה שלך. מה יוסף מדבר? דיבורים של ביטול הקדוש ברוך הוא, דיבורים של אמונה. מה הסיבה שיוסף הגיע לדבר הזה? אלא הסיבה העמוקה היא שכל ה-12 שנה יוסף רק עובד על הנקודה של האמונה. השם, אתה עושה הכל, אתה עשית הכל, אתה עושה, אתה תעשה את הכל, והכל לטובה. הנה, אני רוקד כדי להרגיש שהכל לטובה. הוא כל כך חי כבר את האמונה, יוסף, כבר בראייה העליונה. הוא כל כך חי את זה, הוא כל כך תיקן את זה כל ה-12 שנה. יוסף כל כך תיקן את הדבר הזה, הוא כבר לא יכול לדבר אחרת. הוא בא לפרעה. מה פרעה שם? שיחות חברים בענייני אמונה, אתה עושה עם פרעה? למי מצאת? אלא, אתה מדבר עם איזה יהודים, איזה צדיק. למי אתה עכשיו אתה מדבר דיבורים של אמונה? לפרעה אתה מדבר דיבורים של אמונה. זה כמו שעכשיו יבוא איזה יהודי לפוטין, יגיד לפוטין. פוטין יגיד לו, "שמע, שמעתי שאתה אדם חכם." הוא יגיד לפוטין, "שמע, פוטין, תבין, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה לא ממני. שום דבר לא ממני. זה הכל מהקדוש ברוך הוא." להגיד את זה לפרעה זה יותר קיצוני. פרעה הוא כולו עבודה זרה. יוסף לא רואה אותו, הוא לא רואה אותו, לא אכפת לו כלום. מה הוא רואה, יוסף? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. הוא כבר כולו בראייה העליונה. הוא לא יכול כבר לדבר, יוסף לא יכול לדבר דיבורים לו של אמונה. מיד, באותו שעה אחרי זה, בבוקר הוא קם, אסיר, בבית האסורים 12 שנה, בצהריים כבר מינה אותו להיות מלך על כל מצרים, פרעה. מדוע? כי ברגע שיוסף השלים את התיקון שלו, והיריצו מן הבור, באותה שנייה כבר מריצים אותו. כי כל המעברים, יש ספר חשוב בחסידות, נקרא פרי הארץ, אומר פרי הארץ, כל מה שאדם עובר בעולם הזה, זה אר ורק כדי לזכות לראייה הזאת, לראייה העליונה. ברגע שאדם זוכה, אם היית באיזה בעיה, באותו רגע שאתה זוכה לזה, מיד מריצים אותך מזה. אין סיבה, הקדוש ברוך הוא להשאיר אותך שנייה אחת מיותרת, בתוך הבור, אם אתה לא צריך להיות שם. ואם אתה נמצא שם, זה רק בשביל לקנות את הראייה העליונה. אין סיבה אחרת. כל העבודה, היום שמעתי שיעור בבוקר, שיחה, בתוך התפילה, מהרב ברלנד שאיתה, אז הוא אמר, בתוך השיחה הוא אמר, כל העבודה של האדם היהודי בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא מכניס אותו לתוך מצבי חושך, והעבודה שלנו לראות שאין פה חושך זה רק אור. זה כל העבודה שלנו בעולם הזה. לכן כל אחד, אף נברא בעולם, לא מלאך ולא גוי, שום נברא לא יכול לעבור את מה שיהודי עובר בעולם הזה. רק אנחנו יכולים לקבל על עצמנו כאלה התמודדויות, כאלה קשיים, כאלה הסתרות פנים, ובתוך כל זה לראות את הקדוש ברוך הוא ולהתחזק בשמחה. הדבר הכי לא הגיוני בעולם זה אדם יהודי. אדם יהודי הוא הפך כל העולם. זה, אם היו מכניסים גויים, מה שעם ישראל עובר או יהודי עובר, 1/100,000, היו מכניסים גוי, הוא כבר היה הולך לתלות את עצמו על חבל, הוא לא יכול להחזיק, הם לא יכולים להחזיק מעמד בכל הניסיונות האלה. יהודי זה פלא, מקבל הסתרות וצמצומים וחושר וזה, ופתאום, אומר, חבר שלו פוגש אותו, מה נשמע? אומר, ברוך השם, הכל טוב, זה ידיד, אין לו מה לאכול בבית, אז שואל אותו, מה נשמע? הוא כולו מאיר, מחייך, זה כולו זורח. זה כל העבודה שלנו, להפוך את החושך לאור. לא להפוך את החושך לאור, אלא לראות שהחושך זה אור גדול. זה הראייה העליונה. זה הסוד של הקפצן העיוור, שכל הזמן, ואחר כך זה צדיקים שמאירים בנו את הדבר הזה. זה להפוך את כל הבעיות, לכן אדם שיש לו הרבה הרבה בעיות, הוא כבר לא יכול להתמודד, עצה, הלכה למעשה, תיסע לאיזה צדיק גדול. צהל, אם אפשר לנסוע ליוסף, תיסע ליוסף. אם אפשר לנסוע ליוסף, תיסע לרבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים, בגמרא יש... הגמרא הראשונה, לפי סדר הגמרות, זה מסכת ברכות. יש, בתחילת הגמרא, הגמרא שם מזכירה את רבי שמעון בר יוחאי פעם ראשונה. זאת אומרת, זה פעם ראשונה שרבי שמעון בר יוחאי מוזכר בשס. יש שם נידון הלכתי. עד מתי אפשר להגיד קריאת שמה של הלילה? יש שם שאלה. רבי שמעון מקל בזה. אז מסיים את הגמרא ואומרת, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. באמת בפשט הכוונה של הגמרא זה שבעניין ההלכתי לסמוך על רבי שמעון, אפשר לסמוך על רבי שמעון. אבל תמיד היו דורשים את זה, צדיקים היו דורשים את זה, בשעת הדחק כדאי לך לנסוע לרבי שמעון, תסמוך עליו בשעת הדחק, סע אליו. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. יש לך בעיות, סע לרבי שמעון. תראה ישועות. אדם נוסע לרבי שמעון, שהוא גם כן בסוד הראייה העליונה, תחזי, שהוא היה רואה. אז פתאום אתה רואה איך הדברים, איזה המתקות של הדברים יש. אז כל זה, זה הבחינה של הקבצן העיוור. זה הפירוש הראשון. עכשיו נתחיל קצת לגעת, להיכנס קצת לנושא, הדרך השנייה לראות מה הכוונה הקבצן העיוור. זה למעשה עוד רובד, זה לא סותר את הבחינה הראשונה, זה עוד רובד לראות את כל הדברים. כדי להיכנס קצת לתמונה, נגיד הקדמה. נגיד הקדמה קצרה, ומתוכן נקשר את זה. אחד הנושאים שבני אדם מתעסקים בהם בכל העולם, בכל הדורות, זה ההשתדלות מאוד מאוד גדולה להבין את נפש האדם. אחד הדברים תמיד כל הדורות רצו, גם יהודים גם גויים, תמיד רצו להבין איך נפש האדם בנויה, איך היא פועלת. כל הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, וקודם לכן זה היה פילוסופיה, כל הזמן עוסקים במחקר להבין בעצם מה זה הדבר הזה שנמצא בתוכנו, מי אנחנו בעצם. אנחנו יודעים, יש הרבה תורות, יש תורות בפרט במאה, 200 שנה האחרונות, הרבה תורות בפסיכולוגיה, נולדו לעולם, פרויד וחברה וכן הלאה, כל מיני תורות, וכולם במטרה להבין בעצם את מציאות נפש האדם. מי שקצת מכיר את הנושא הזה, יודע שכל אחד מהתורות האלה נגע אולי בנקודה מסוימת, בהיבט מסוים. אבל אף אחד לא באמת יכול להסביר ולהבין את כל מציאות האדם. מתחילתה ועד סופה, אף אחד מהתורות האלה, ובדקנו את זה בהרבה כיוונים, אין במדעים ואין בתרבות המזרח, אף אחד לא מבין את מציאות האדם. מדוע לא מבינים את מציאות האדם? מציאות האדם באמת היא מאוד מאוד מורכבת. מי יכול להסביר לנו את כל המציאות הזאת, מתחילתה ועד סופה? לפני כמה שבועות אמרנו משל על הדבר. היה איזה מהנדס של מכונות כביסה, המספר אחד בעולם. הוא עכשיו ייצר מכונת כביסה שאין כמותה בכל העולם. אין מכונת כביסה כזאת בכל העולם. זה משהו חדשני לגמרי. ברגע שהוא מוציא את זה לשוק, יש מישהו שידע להפעיל את המכונה הזאת? אף אחד. למה? זה משהו חדש לגמרי. כדי להפעיל את זה, מה צריך? הוראות יצרן. אותו מי שייצר את זה, צריך לתת הוראות יצרן. הקדוש ברוך הוא, שברא את האדם, נותן לנו הוראות יצרן. התורה שלנו, היא מגלה לנו, היא מגלה לנו את מציאות האדם בכל מיני צדדים והיבטים, בשלמות מאוד מאוד גדולה. מדוע? מכיוון שזה הוראות יצרן. זה מי שעשה את הדבר, מי שברא את הדבר הזה, הוא יכול להגיד לנו, זה מאלף ועד תף. לכן, יש צדדים שונים להסתכל על הנקודה הזאת. מצד אחד, אפשר להסתכל ישירות על הוראות יצרן, לא מבין. אני לא מבין את המכונה הזאת, לא מבין כלום, אבל אמרו לי, הכפתור הזה עושה כביסה עדינה, הכפתור הזה עושה רתיחה, זה אלף סלד, אני רק אחץ על הכפתורים, הכל מסתובב, הכל בסדר. זה אפשרות אחת. נשמע מה שהתורה אומרת לנו, נתנהג על פיה, המכונה תעבוד. אבל אם אנחנו רוצים להבין את המהות של המכונה הזאת, זה כבר עניין אחר. וזה באמת, בפשט התורה זה לא כתוב. פשט התורה לא נוגעת בדברים... במהות של האדם. איפה זה כן כתוב? הזכרנו קודם, בעניין של הראייה העליונה, הזכרנו שהמקור זה הספר עץ חיים של רבנו אריה הקדוש. שם, בהמשך הספר, רבנו אריה הקדוש מגלה לנו את כל סדר בריאת האדם. כל הסדר, מתחילתו ועד סופו. כל הכוחות הפועלים בו, וזה דבר שאפשר ללמוד את זה שנים, שנים על גבי שנים. וזה פלא, מדוע? כי באמת, תורת הנפש הכי נכונה והכי מדויקת זה נמצא בעצם בספר עץ חיים. שם הכל נמצא, מתחילתו ועד סופו. אנחנו קצת עכשיו נתחיל להתבונן, כמובן, לא בצורה מקיפה לגמרי, אבל ניגע בחלקים, בנקודות של הדבר הזה, אבל בחלקים עיקריים, ביסוד עיקרי, במציאות האדם. דבר ראשון, אומר רבנו אריה הקדוש, שכל הכוחות הרוחניים באדם מתחלקים לחמישה חלקים עיקריים וכלליים. בתוכם יש עוד פירוט, אבל בכלליות יש חמש כוחות עיקריים וכללים. מתוך החמש כוחות האלה, לשלוש מהם יש לנו קשר, עם שתיים אין לנו קשר, רק צדיקים מאוד גדולים זכו לזה, ולעתיד לבוא גם נזכה לשתיים היותר עליונים. קודם כל נגיד את השמות של הכוחות האלה, בלשון הקבלה. זה נקרא נפש, רוח, נשמה, זה, עם זה יש לנו קשר, נפש, רוח, נשמה, יש לנו קשר, עם שתי החלקים היותר עליונים, כרגע אין לנו קשר. לעתיד לבוא נזכה לזה, זה נקרא בלשון הקבלה, החלקים העליונים, חיה יחידה. בסך הכל יש לנו חמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כמו שאמרנו, חיה יחידה זה חלקים רוחניים מאוד גבוהים, מאוד עליונים. זה רק יכול להיות איזה התנוצצות אצל האדם שעשה איזה משהו טוב או איזה, יש לו איזה זכות, זה לרגע אחד מאיר בו מהחיה יחידה. בדרך כלל אנחנו לא חיים את החיה יחידה, אנחנו חיים את הנפש, רוח, נשמה. עוד אומר לנו רבנו אריה הקדוש, החלקים האלה מתלבשים בתוך האדם. מתלבשים בתוך האדם בסדר שנקרא מלך. מה זה מלך? ראשי תיבות. מוח, לב, כבד. במוח אור הנשמה מתלבש, בלב אור הרוח מתלבש, ובכבד אור הנפש מתלבש. כל זה אומר רבנו אריה הקדוש. העבודה שלנו זה למעשה לעסוק בתיקון נפש, רוח ונשמה. יש טוב בנפש רוח נשמה, יש מה שנקרא חלק הרע שבנפש רוח נשמה, והעבודה שלנו זה לתקן את הנפש רוח נשמה. עד כאן זה בכלליות, בכלליות גדולה מאוד מה שרבנו אריה הקדוש אומר. קצת להיכנס לעומק הדבר כדי להבין את זה קצת יותר במושגים ששייכים לנו. הנפש זה אור רוחני, אור אלוקי שמאיר בתוכנו. אותו דבר זה הרוח, אותו דבר זה הנשמה. זאת אומרת, זה שלושה חלקים, שלוש בחינות שונות שמאירות בתוך האדם. כל אחת מהבחינות שהיא מאירה בתוכנו, היא יוצרת בתוכנו מציאות אחרת, מציאות בפני עצמה. הנפש, אור הנפש שמאיר בתוכנו, איפה הוא פועל בתוכנו? בשתי בחינות עיקריות, הרגשות ותאוות. זאת אומרת, כל מציאות הלב שלנו, שאנחנו מרגישים, אוהבים, עצובים, שמחים, כועסים, מקפידים, זאת אומרת, כל מציאות הלב של האדם זה למעשה אור הנפש. אור הרוח, אור הרוח זה נקרא אור המחשבה, השכל שיש באדם. והשכל שבאדם שחושב, חושב. שימו לב, יש הבדל מאוד גדול בין ההרגשה לבין המחשבה. בעצם חוויית החיים זה בהרגשה. מה שאדם מרגיש פה הוא מרגיש שהוא חי. לכן חז"ל אומרים שהלב נקרא מלך האיברים, כי אנחנו מתנהגים לפי מה שיש לנו בלב. מה שאנחנו מרגישים בלב, לפי זה אנחנו מתנהגים. אדם, אומרים לו, תשמע, אתה סובל מסוכר, אסור לך לאכול ממתקים. בסדר, אסור לאכול ממתקים, בסדר, אז אני יורד מ-10 חבילות שוקולד ל-8 חבילות שוקולד ביום. אבל אני לא הולך לוותר על כל השוקולד שבעולם, זה לא הולך ככה. למה? כי הוא רוצה בלב שוקולד. הוא לא יכול לוותר ברגע אחד על השוקולד. כמה עבודה יש? ושימו לב, עיקר התנהגות האדם זה לפי מה שיש לו בליבו, לא במחשבה. במחשבה אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים. אסור לכעוס, אסור זה, אסור זה. ניסיון הכי קטן, והוא אנחנו מחפר אבון. זה, במקרה הטוב, אנחנו לא נזרוק איזה חפץ על מי שירגיז אותנו. הלב, מה שיש לנו בלב, לפי זה אנחנו מתנהגים. אז הלב זה הרגש, זה כל ההרגשה. המוח, הרוח, חלק הרוח, זה חלק המחשבה שבאדם. ויש לזה כמובן תפקיד מאוד חשוב, כי בעצם אנחנו יכולים להנהיג את עצמנו, להבין דברים, לנתח דברים, לשפוט דברים לפי המחשבה. הלב מרגיש, הלב חווה דברים, אבל אם נשאל את הלב מה טוב ומה רע, הוא אומר, מה אכפת לי מה טוב ומה רע? אני רוצה מה שנעים לי, מה שטוב לי. לא, אבל השכל כן יכול לחשוב מה טוב, מה רע, מה אמת, מה שקר. זאת אומרת, זה כוח בפני עצמו. כוח המחשבה זה כוח בפני עצמו. זה בחינת הרוח. בחינת הנשמה זה עניין אחר לגמרי. בחינת הנשמה זה אותו רצון פנימי שיש באדם, שיש בלב כל אחד, מדי פעם בפעם, כשמאירה הנשמה, קצת להתפשט מהעולם הזה. באיזשהו מקום, מצד אחד אנחנו חיים את העולם הזה, חווים אותו, פועלים בתוך העולם הזה. אבל לכל אדם, כל אדם יש לו בתוך הפנימיות שלו איזשהו רצון, קצת, הייתי רוצה ככה, אם היינו אומרים מה, מצד הנשמה, מה אנחנו רוצים? הייתי רוצה לשים כנפיים פה, להתעופף קצת. תן לי איזה שעה קצת לעוף לאיזשהו עולם. עזוב אותי מהעולם הזה. אני אחזור לפה. עוד שעה, שעתיים אני אחזור לפה. רוצה לשכוח מהעולם. רוצה זה נקרא הרצון בעצם של התפשטות מהעולם הזה. באמת, זה שורש מאוד גבוה באדם. השורש של הנשמה הוא מאוד מאוד גבוה. לכן הוא נמצא מעל הנפש ומעל הרוח. הרצון להתפשט קצת מהעולם הזה. מה השורש שלו בנקודת אמת? הרצון של האדם היהודי בפנימיות שלו להידבק בקדוש ברוך הוא. האדם רוצה, באמת יש לנו השתוקקות מאוד גדולה להידבק בקדוש ברוך הוא. זה הנועם הכי גדול, זה התענוג הכי גדול. מדי פעם בפעם הנשמה מזכירה לנו את זה. אז באותו רגע שאנחנו נזכרים, אנחנו מיד רוצים לעוף. היינו רוצים לוותר כל זה. אז השלושה חלקים באדם זה נפש, זה הרגשה. יש בזה גם מלווה לזה גם התאווה. המחשבה והרצון לדבקות, הרצון קצת להתפשט מזה העולם. זה נפש, רוח, נשמה. לכן, זה שלושת הכוחות העיקריים שקיימים בתוכנו. בשביל הבחירה ובשביל העבודה, עשה הקדוש ברוך הוא, בכל אחד מהחלקים האלה, טוב ורע. יש, בהרגשה יש טוב ורע. בשכל יש טוב ורע. וגם ברצון של הדבקות גם יש טוב ורע. העבודה שלנו בעולם הזה לאט לאט, לזכות, לברר את הטוב מתוך הרע. מה הכוונה לבטל את הטוב מתוך הרע? יש בעולם הרגש שלנו יש רגשות מאוד טובים, מאוד חיוביים, בונים מאוד, יוצרים מאוד, פוריים מאוד. תכף נראה, ניגע בזה קצת. המצד שלי יש גם רגשות מאוד מצד הרע, מאוד שליליים. אנחנו צריכים ללמוד לברר את זה. מה טוב, מה רע, ואחר כך לקבל איזושהי הדרכה ועצות איך אנחנו זוכים להתחבר בעולם הנפש. זה נקרא תיקון הנפש. לברר בתוך הנפש את החלק הטוב, להידבק בו, להעיר את זה בתוכנו, לדחות את הרע החוצה. אחר כך, ברוח. ברוח יש בשכל, טוב ורע. אנחנו צריכים ללמוד לברר את הטוב מתוך הרע בשכל, ואחר כך גם בנשמה, שזה העניין של הדבקות. יש טוב ורע. עכשיו בואו נראה בכל אחד ואחד מהחלקים האלה, מה הטוב שיש בו ומה הרע. הרע שיש בו בכל אחד ואחד מהחלקים האלה. נתחיל מלמטה למעלה, מהנפש. יש בלב יש המון רגשות מאוד מאוד טובים וחיוביים, שזה נקרא הנפש האלוקית שבתוכנו. מצד הנפש האלוקית שבתוכנו, מה אנחנו מרגישים? הרצון לתת לזולת. האהבה, החסד, הרחמים, ההתחברות עם הזולת, הבנת הזולת, כל זה בעצם, זה החלק הטוב שבנפש. מלווה בזה גם יש בזה, אהבת השם ויראת השם. כי אהבת השם זה גם כן רגש. לכן יש בזה רגש מתוקן וחיובי בין אדם לחברו ובין אדם למקום. בין אדם לחברו זה בעצם כל אהבה, הנתינה, הרחמים והרצון להזדהות עם השני ולהתחבר עם השני. זה הרגש המתוקן, זה הנפש המתוקנת בין אדם לחברו. בין אדם למקום זה להרגיש אהבת השם ויראת השם. אהבת השם ויראת השם גם צריך לתקן אותה הרבה. למה? כי זה נפל לעולם הזה. עכשיו אנחנו צריכים להעלות את זה למקום. מה הכוונה נפל לעולם הזה? ניקח את הבחינה של יראה, פחד. היום ממי אנחנו מפחדים? מהקדוש ברוך הוא מהעולם הזה? הלוואי שנזכה להרגיש פחד מהקדוש ברוך הוא מיליונית ממה שאנחנו מפחדים מהעולם הזה. שברגע שאנחנו נראה שתי דוברמנים, שתיים בלילה, בגובה של מטר, רצים לקראתנו באיזה סמטה חשוכה, באותו רגע לא נרגיש עירת השם בכלל. נרגיש עירת הכלב, הוא יחפר עבוד, שלא יעמיד אותנו בניסיון הזה. אנחנו פרדים בכלבים, הרבה יותר מה שאנחנו פרדים מהקדוש ברוך הוא, בלב. אז העבודה שלנו זה להעלות את העירה, זה נקרא, רבי נחמן קורא לזה להעלות את העירה לשורשה. להרגיש את העירה של הקדוש ברוך הוא. כל זה נקרא תיקון הנפש. זאת אומרת, זה החלק הטוב שבנפש. מה זה החלק הרע בנפש? החלק הרע בנפש זה הכל מסתובב סביב, כעסים, הקפדות, קנאה, שנאה לזולת. כל זה בחינת החלק הרע שבעולם הרגש שלנו. זה נקרא החלק הרע שבנפש. בעיקר, כל החלק הרע של הנפש הוא מסתובב סביב על שלוש נקודות. שלוש נקודות שהן עיקר החלק הרע שבנפש. מהם השלוש נקודות? פחד, ובצורה החריפה שלו, היום קוראים לזה חרדות. פחדים וחרדות, זה חלק אחד. החלק השני, עצבות, ומי שזכה להתמיד בעצבות יכול לזכות גם למדרגה יותר גבוהה, דיכאונות וייאושים. זה החלק השני, החלק הרע שבנפש. החלק השלישי זה קנאה, זה כעס והקפדה, ומי שזוכה להתמיד בזה ולמסור את הנפש על העניין הזה, אז יכול כבר להרביץ ולהרוג את השני. השלוש חלקים הכלליים, החלקים הרעים שברגש, בעולם הנפש שלנו, זה, כמו שאמרנו, פחדים וחרדות, זה כעסים והקפדות, עצבויות ודיכאונות. ככל שמתגבר בתוכנו, החלק הרע של הנפש, כשאנחנו לא יודעים לעשות את העבודה הזאת, זה צער מאוד מאוד גדול. היום, נגיד את זה, בהמשך קצת נסביר את זה יותר, עיקר עבודת הדור שלנו זה בתחום הנפש. מה שחזל קראו עקביתא דמשיחא, עיקר כוונתם זה על עבודת הנפש. זה הכוונה שהבירור של הדור שלנו. בגלל שיש עבודה כל כך גדולה, בוא נתבונן היום במציאות של החברה שלנו. בוא נראה, היום, שימו לב, כמעט כולם צריכים הרגעה. זה היום, זה סיפר לי ידיד שלי, הזכרתי את זה לפני כמה זמן, קוראים לו דוקטור גפני, הוא פסיכיאטר בכיר מאוד. הוא אמר לי, הוא חסיד ברסלב, הוא סיפר לי, הוא אמר לי את זה לפני 5 שנים, הוא אמר, 60% במדינת ישראל משתמשים בתרופות הרגעה למיניהם. אז לפני כמה חודשים אמרתי את זה באחד השיעורים, מישהו אמר לי, תשמע, אתה חייב להתעדכן. זה כבר, זה הדור הקודם היה 60%, כבר מגיעים ל-80% היום. אם אנחנו לוקחים היום את התרופות הרגעה, הטבעיות, ההומופתיות, הכימיות, אם נצריף לזה גם את הגרס, שזה גם היום כבר בסל התרופות ההרגעה, הדבר הזה, זה כל המלחמה, צריך להגיד את זה כבר לסל התרופות, הדבר הזה. זה ודאי ש-80% היום משתמשים בתרופות הרגעה, אם לא יותר. עכשיו בוא נתבונן למה. אנשים, איך מישהו אמר לי אתמול? אומר לי, שמה, כל היום אני בסדר, מתפקד, איכשהו הוא מעביר את היום בערב, הוא אומר לי, תגיד, אני יכול לקחת איזה כדור או לשן משהו, רק בשביל להעביר את הלילה, להירגע, להיכנס לתוך הלילה ברגיעה. אמרתי לו, הלכה ואין מורים, כן. אמרתי לו, קח את זה, אבל לא תגיד לאף אחד. שזה היה ברירה, אחרת הוא אמר לי, או שאני ירביץ לאשתי, או לילדים שלי, או שאני אשבור איזה משהו בבית. הוא אומר, ככה אני לוקח איזה כדור, או שמעשן איזה סיגריה, אני נרגע, אני הופך להיות בן אדם. עכשיו, נתבונן בעומק של הדבר, מה הסיבה שהדור שלנו עובר את זה. המבוגרים בינינו הזכרו, אני זוכר את סבא שלי, את הדודים שלי, ובור השם, זכרונם לברכה, כבר עזבו את העולם, אז אני זוכר שהייתי ילד, מי היה מדבר בכלל על עצבים, על פחדים, על חרדות? לא יודע, היו קמים בבוקר, הולכים לעבודה, חוזרים אחר הצהריים, יושבים, שאני זוכר, היו יושבים, שותים תה, אוכלים עם הסבא שהיה אוכלים עם הסבתא שלי סעודה, בערב שומעים קצת רדיו, מדברים, זה הולכים לישון. אם הייתי אומר לסבא שלי, סבא, אתה יודע, יש חרדות בדור הזה, הוא אפילו לא יבין מה אני מדבר איתו. הוא לא מבין מה זה. הדורות הקודמים, הכל היה ישר, ברור. היו בריאים בנפש. היו אנשים בריאים בנפש. היום אנחנו רואים, כולם, זה, מה זה? זה בירור הנפש. זה בגלל שהדור שלנו ירד לבירור הנפש, לכן זה עובר. אין מנוחה. היום אין מנוחה בדור שלנו. אדם לא ייקח איזה קלונקס או רטלין. ילדים מסכנים, ילדים, מה הם עשו? אתה רואה היום, אתה יודע כמה מורים, הרבי, אמרו לי, אם שליש מהילדים, רבע מהילדים לא לוקחים בבוקר, אני לא בודק בבוקר, אתה יודע, היום יש בתלמודי תורה, הרבי נכנס עם רשימה, ויש לו שמות, ויש לו איזה שמות שאיזה ילדים צריכים לקחת את הרטלין. עכשיו, יש רבי שכבר לא סומכים על ההורים, אז הם באים עם הרטלין ומכריחים את הילד בשמונה בבוקר לקחת רטלין. אז החתן שלי הוא רבי, הוא רבי מאוד זה, כזה, ברור השם, עושה את הנפש שלו. אז הוא אומר לי, תשמע, שהייתי בחור צעיר, התנגדתי מאוד לזה. היום שאני רבי, אני אומר ככה, או שלוקחים רטלין, או שאין כיתה. זה לא הולך ככה. זה שליש מהכיתה, יפורקו לי את הכיתה, תוך רבע שעה. זה, אף אחד לא, כולם זה הפרעות קשב וריכוז. זה זורקים גירים, הכל מה שהם, הם לא יכולים. טוב, לוקחים רטלין, ברוך השם, יושבים ולומדים. ילדים טובים. אז עכשיו, איך זה ירד לילדים? מלא, אנחנו מבוגרים, כבר השתגענו, הצדר, פגענו, אבל ילדים, איך זה? זה עומק הדבר, הנקודה העמוקה פה, זה שזה הנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו לבירור עולם הרגש. זה נקרא תיקון הנפש. הדור שלנו צריכים לתקן את זה. וחז"ל אומרים, זה התיקון הכי קשה. מדוע? כי יורדים פה, אנחנו יודעים, לרגשות לא פשוטים. אתה גם רואים את האדם. פעם אדם מרגיש ככה, זה גם אחד המאפיינים זה הקיצוניות. בבוקר הוא רוצה ככה, ואחרי שעה הוא רוצה ככה. זה כל שעה עגולה, כל העולם שלו הרגשי משתנה. זה בשמונה הוא רוצה להיות רבי שמעון, בתשע הוא רוצה להיות אדמור בתאילנד, ב-12 הוא רוצה לנסוע לברזיל לעשות איזו עסקה שבה של סחר, עסקה בכל דרום אמריקה של סחר סביב. כל שנייה, הכל משתנה, הוא לא יודע מה, הוא לא יודע מה עובר עליו, הבן אדם, זה בדור שלנו. כל זה כלול במה שחזל אמרו, הבירורים של העקבית הדמשיכה. כי בהמשך נדבר על זה, שהבירורים של העקבית הדמשיכה זה נקרא, זה נקרא הבירורים של עולם הרגש, של מדרגת הנפש. זה העקבית הדמשיכה. ובאמת זה קושי גדול מאוד להתמודד בזה. אז זה הנפש. נעלה דרגה אחת לעניין של הרוח. אמרנו שהרוח זה בחינת השכל שבאדם. השכל זה בעצם החוכמה שיש בעולם. אנחנו צריכים לדעת, ברוך השם, יש המון חוכמות בעולם. המון. יש המון דתות, כיתות, פילוסופיות, שיטות מחשבה, אין ספור יש בעולם. מהעבר, מההווה, מכל מיני בחינות. כל השיטות מחשבה, כל החוכמות שיש בעולם, יש בהם חוכמה. חוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים, אל תאמין. מה הכוונה תורה בגויים, אל תאמין? זה המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תורת אמת. ברגע שאנחנו מתקשרים עם התורה, אז אנחנו מבררים בעצם את החלק האמיתי במחשבה, את החלק האמיתי של החיים. ברגע שאדם, ככל שאדם לומד ומבין את התורה, ולא רק את התורה, יש מעלה ללמוד את התורה בפני עצמה. אבל איך חכמים קראו לתורה שלנו? תורת חיים. למה הם קראו לתורת חיים? כי החלק המאוד מאוד חשוב זה ללמוד את החלק של התורה שמאיר ומדריך ומלמד אותנו את החיים שלנו, איך לחיות את החיים שלנו. זה לא, התורה שלנו לא איזה פילוסופיה, איזה משהו כזה רעיוני, רחוק, לא שייך אלינו. כל העניין זה ללמוד את התורה שיורדת עד לפרטי החיים שלנו, עד למצבים שאנחנו עוברים והקשיים שאנחנו מתמודדים איתנו, ותדריך אותנו בתוך זה. ברגע שאנחנו זוכים להתקשר עם התורה, כלומר להבין אותה, ולהתחיל לאמץ לעצמנו את העצות, את ההסתכלויות שהתורה מלמדת אותנו, פה האדם מתחיל להתחבר עם החלק הטוב של הרוח. אבל ברגע שאדם הולך לחוכמות אחרות או לתורות אחרות, מה קורה? הוא בעצם, זה נקרא החלק הרע שבבחינת הרוח. וההבדל בין החלק הטוב שברוח לחלק הרע שברוח, שהחלק הטוב שברוח יוכל להאיר ולתקן את עולם הנפש. וכמובן שכדי לתקן את עולם הנפש צריך מחשבה נכונה, צריך דעת אמיתית. בלי דעת אמיתית אדם לא יכול לתקן את עולם הנפש שלו. זה הקישור, זה נקרא חיבור בין הרוח לנפש, שזה דבר מאוד יסודי, מאוד מאוד עמוק. התורה בכלל והתורה של הצדיקים בפרט והתורה של רבי נחמן בפרטי פרטים, היא יורדת אל העולם שלנו, אל המציאות שלנו, אל המקומות שבו אנחנו נמצאים, כל אחד במציאות שבו הוא נמצא, ונותנת לנו עצות וכלים איך להתמודד עם מה שאנחנו צריכים להתמודד. לכן, כל התורות האחרות, איפה אנחנו יכולים לראות את חוסר האמת שבהם? אפשר לבדוק את זה. לפי כמה הן מועילות לנו, או עוזרות לנו לתקן את עולם הרגש ועולם הנפש שלנו. כי שום תורה אחרת בעולם לא יכולה לעזור לנו לתיקון הנפש. אני אתן דוגמה קצת להוריד את הדברים, הלכה למעשה. כתוב, זה כתוב הרבה מאוד בספרים, אם אדם חי בדרך של תאוות העולם הזה, בפרט התאווה הידועה, אבל אנחנו מתכוונים, זה מציאות שאדם חי בהפקרות גמורה. הכוונה, אין דין ואין דיין וכל המרבה הרי זה משובח. יש כאלה אנשים שחושבים שאם יהיה להם אפשרות לעשות איזה תאווה והם לא יעשו אותה, ייתנו את הדין לעתיד לבוא. אז זה לא בדיוק ככה, זה לא, אין הכרח כל תאווה בעולם. אבל יש כזה דבר שאדם הולך עם זה בקיצוניות, בדבר המחר. כתוב, בהרבה הרבה ספרים כתוב את זה, מיד, מה זה גורם, וזה נראה בהמשך למה, זה גורם שעולם הרגש שלנו, עולם הנפש שלנו, יתחיל להיות מבולבל. וזו הפגיעה הגדולה באדם, שזה מבלבל את כל הרגש שלו. באמת, שורש גדול מאוד לכל החרדות וכל הדיכאונות שהדור שלנו עובר, זה בגלל הדבר הזה. כי אין גבולות נכונים לדבר הזה, ברגע שאין גבולות נכונים לדבר הזה, עולם הרגש שלנו יורד ויורד ויורד, ולא יודעים את זה. זה באמת, זה צריך להתפלל על עם ישראל, שכולם ידעו את זה, כי זה צער מאוד גדול. אדם חושב, עכשיו, מה קורה? אדם נכנס לעצבות. אדם פתאום נופל לעצבות. שימו לב, הוא רוצה, הוא לא רוצה להיות. אדם לא סובל להיות בעצבות. מה הוא מחפש? איך אני יוצא מעצבות? מה הוא חושב? אני אגיד לזה תאווה, אני אצא מעצבות. הוא לא יודע שהתאווה הזאת עכשיו תגביר אצלו את העצבות. עכשיו, אני יודע מניסיון אישי, כי בעבר מאוד היינו בקשר עם הרבה פסיכולוגים, פסיכיאטרים. הרבה מאוד פסיכולוגים אומרים לבן אדם, אם אתה סובל מעצבות, לך לתאוות העולם הזה. אני רוצה להגיד לכם, הם לא יודעים שהם הגבירו אצלהם עכשיו את המחלה פי עשר ממה שהיה לפני שהוא בא אליו. והם גם לא יודעים את זה. הם לא עושים את זה בכוונה. הם חושבים, מה הם רואים? הם רואים את הפתרון על הדקה. עכשיו אתה עצוב, לך תפתור את הבעיה. מה יהיה אחר כך? הפסיכולוג לא יודע. הוא לא יודע שעכשיו, הבן אדם עכשיו יהיה בעצם מחר הרבה יותר עצוב ממה שהוא היה היום. בגלל ההיצע של הפסיכולוג. ולא אישית ידוע שנותנים את ההיצעות האלה. ולעומת זאת, ברגע שאנחנו יודעים את ההיצעות הנכונות, את ההיצעות האמיתיות, שהצדיקים מלמדים אותנו, אז אנחנו באמת זוכים להתחיל לרפות את הנפש שלנו. ואין תרופה יותר גדולה מזה. אין שמחה יותר גדולה מזה שאדם זוכה לרפא את עולם הרגש שלו. למה? כן, שנבין. כל הבעיה, כל הצרות, כל הקושי שלנו בחיים, זה בא בגלל השלוש נקודות שאמרנו, החרדות ופחדים, עצויות ודיכונות, כעסים והקפדות. זה שורז. רבי נחמן שאל פעם את השאלה, איפה נמצא גן עדן ואיפה נמצא הגיהנום? אז הוא אמר, הגן עדן והגיהנום נמצאים בתוך הלב של האדם. כשאדם יש לו רגש של שמחה, של אור, של קשר עם עם ישראל, קשר עם חברים, קשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא בגן עדן. כשאדם מתעוררים בתוכו הכעסים, ההקפדות, החרדות, הצבויות, מה, איפה הוא נמצא עכשיו? עכשיו הוא נמצא בגיהנום, זה הגיהנום. הגיהנום זה המצב של הלב של האדם, הגן עדן והגיהנום. לכן, אחד הדברים הכי יסודיים זה איך אנחנו מרפאים את הנפש שלנו. איך אנחנו מוצאים את הנפש שלנו מהחושך הזה של כעסים, הקפדות, עצבויות וכן הלאה. איך יוצאים מזה? לדוגמה, אחד הדברים זה, אדם הגיע לעצבות. למי זה לא קורה בדור שלנו שפתאום עובר עליו עצבות? אומר רבי נחמן, מה תעשה שאתה עצוב? אם אתה יכול, קודם כל, אם אתה יכול לשים איזה מוזיקה, תתחיל לרקוד. אבל יותר טוב מזה עכשיו, לך תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אתה יכול ללכת לשדה, לך לשדה. לך לים. לך תרגיש קצת את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. רוצה לספר לכם משהו, מן הסתם, קצת ירגישו, כל אחד מרגיש את זה. אני אומר מעצמי וגם מאחרים. לפעמים אדם כבד, הוא לא כבד. הוא הולך לשדה לשעה, הולך לשדה. אחרי שעה. זה מתחיל קודם, אחרי שעה הוא מרגיש כמו תינוק שנולד, הכל חדש, העולם חדש, אין עצבות, אין דיכאון. למה? כי העצבות, השורש זה, בתוך הנפש, השלוש הבחינות האלה, זה נובע ממסך. היה מסך, אור לא העיר למקום הזה בנפש, אדם נפל לעצבות. אדם הלך להתבודדות, מה הוא עשה? הרים את המסך, הרים את המסך, הגיע לשם האור, פתאום הוא לא יודע, בשנייה אחת, הוא כולו בשמחה, בהערה. לא יודעים, אמרנו, שבעזרת השם, ממש בקרוב, כל האוניברסיטאות יתחילו ללמד את קבלו את התורה של רבי נחמן, כי הוא הפסיכולוג העיקרי, הוא השורש של כל הרופא נפש. השיעור הראשון בפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב יהיה, הכוונה, הקורס הראשון, קורס בהתבודדות. כל הפסיכולוגיה יגידו, אתה חייב ללכת לעשות התבודדות. תראה, אתה חולה, תראה, תראה איך אתה לירה, מה עובר עליך? לך דבר עם השם, מה אתה בא לדבר איתי? פסיכולוג טוב יגיד לזה, מה אתה בא לדבר איתי? לך תדבר עם השם. ואז אדם רואה, הוא מתחיל להתרפות. אספר לכם סיפור. מעשה שהיה לפני שנה וחצי בחולון. בא אליי אחרי שיעור בחולון, יהודי, ראיתי שיהודי מאוד נכבד וגם נעים הליכות, סיפר לי שהוא מנהל איזשהו קניון, כוונה חנות בקניון, מאוד גדול, חנות מאוד גדולה, משהו מאוד גדול. אמר לי, אבל בחודשים האחרונים נפלתי לחרדות. הוא אומר, לא יודע למה, באמצע הלילה אני מתעורר עם זהה וזה. שאלתי אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, תשמע, הלכתי לפסיכולוג. אמרתי לו, מה? הוא נתן לי כדורים. שאלתי אותו, הכדורים עזרו לך? כי אם הם עוזרים לו, אני לא אגיד לו לא להשתמש בהם. הוא אומר לו, שום דבר, לא עוזרים לי שום דבר. אז אמרתי לו, תשמע, אנחנו עובדים כבר שנים. יש לנו איזה פסיכולוג שאנחנו עובדים איתו שנים. אמר לי, תגיד לי, אני עכשיו מתקשר אליו. אמרתי לו, דוקטור פלדוול, תוציא את הפלאפון, אני אתן לך את המספר הטלפון שלו. הוא אמר לי, אני עכשיו, אני מתקשר אליו עכשיו. אמרתי לו, בוא אני אסביר לך מה זה דוקטור פלדוול, מי זה? פלד, גם ביידיש, גם באנגלית, זה שדה. מן זה איש. פלדמן זה איש שדה. אמרתי לו, אתה חייב, אתה במצב כזה חרדתי, אני מזהה את זה עליך, אתה חייב כל יום ללכת לדוקטור פלדמן. אתה חייב ללכת חצי שעה כל יום לשדה, ולספר לקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עליך. אז היה סייעתא דשמיא ליד החנות שלו, איפה שזה, הוא סיפר לי שיש שם שדה. אמרתי לו, כל יום אתה רשאי לצאת משם? בטח, אני בא אני המנהל של המקום. אמרתי לו, כל יום אתה חייב ללכת, תגיד לזה, לעובדים שלך, שאתה יוצא לרופא. כל יום אתה הולך לרופא לקבל חצי שעה, אתה מקבל טיפול. ככה זה היה. הוא חזר אחרי שבועיים, אומר לי, תשמע, הכל עבר לי. ככה, זה ממש סיפור אמיתי. הפסיק עם הכדורים, הכל עבר לו. אמרתי לו, רק, תראה, יא ברוך השם, ראית, אתה מחור, אתה יודע מה זה עיני? אמרתי לו, אתה מחור לדוקטור פלדמן, זהו, אתה חייב עכשיו טיפול יומי אצל דוקטור פלדמן, ללך אליו כל יום לחצי שעה, ספר לו כל מה עובר, כל מה שעובר עליך, תראה מה שיהיה לך, אתה תתרפא לגמרי, לא צריך חרדות, לא צריך לחיות עם הדברים האלה. אז הצדיק מלמד אותנו את הרפואות נפש האמיתיות, ונגיד את זה לסיום, שקצת להבין, למה העצות האלה, יש עוד הרבה עצות, אבל למה העצות האלה הם אלה העצות שעוזרות? מכיוון שכל הסיבה, אם יהודי הגיע למצב של עצבות, פחד, כעס, סימן שמשהו חסום אצלו בעולם הרגש שלו. יש לו מסך, בנפש, יש לו מסך, לא מאיר לשם האור. ברגע שלא מאיר אור, בא יצר הרע ומתחיל להכניס את כל השלוש נקודות האלה. לא חייב את הכל ביחד, כל אחד איך שהוא עובד איתו. מתחיל להכניס לו את זה. כשאדם הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אדם מתקשר עם הצדיקים. לפעמים יש עצה נוספת, להדליק נר לצדיק. טוב, הבית, עובר עליך משהו? תדליק נר לצדיק. שים קופת צדקה, שים שם שקל, תגיד איזה מזמור תהילים, דבר עם השם, שם, בזה, בנר של הצדיק, תדבר איתו כמה מילים. תראה, פשוט צריך לנסות לראות איזה רפואות. במקום ללכת לקחת קלוניקס וכל מיני כדורים. לך תדליק נר לצדיק. שים שקל פרוטה לצדקה, שים שקל לצדקה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תראה מה שיהיה לך. אתה תראה בעצמך את התרופות האלה, איך הן פועלות. פתאום אדם רואה, אני נמצא במקום אחר, במקום אחר לגמרי אני נמצא פתאום. הלב שלי, מה הסיבה? מה הסיבה עמוקה? זה שאתה הרגשת עכשיו את ההרגשה הלא טובה, פשוט נפל מסך על הלב שלך, על הנפש שלך, לא הגיע לשם האור של השם. ברגע שעשית את הפעולה הזאת, הרמת את המסך. אולי יש לך מסך הווה, עם השנים בנית שם המסכים, כי שבאתי באחד הצדיקים שאמר שעצבות זה תאווה. יש אנשים שכבר נפלו לתאוות העצבות, הם לא עצובים, הם חושבים שהם לא חיים. אז זה בעיה, אז הם עשו מסך הווה. צריך עוד קצת ועוד קצת, עוד קצת. סופו של דבר, כל פעולה כזאת, הדלקת נר לצדיק, דיבור עם השם, לרקוד קצת, שיחות חברים, מה אתה עושה עם כל זה? אתה לאט לאט מרים את המסך, עד שאתה מבטל אותו לגמרי. פתאום זה ניסיון אישי של אחרים, אדם שלר בדרך הזאת יראה פתאום שהוא הופך להיות אדם שמח, הוא לא הבין איך. פתאום אדם מתחיל להרגיש שהוא נמצא במציאות אחרת לגמרי, מסתכל לאחרים. מישהו בא, צמצם אותי, ביזה אותי, העביר אותי כל מיני מה שהעביר אותי. בסדר, ברגע שאדם בשמחה, אדם באמונה, אדם הולך בדרך הזאת, אפילו הוא נופל קצת, אבל מיד הוא מתאושש, הוא מיד קם על הרגליים. מיד הוא בכלל בן אדם אחר לגמרי. אז זה בחינה של תיקון הנפש. שעיקר העבודה שלנו זה בנקודה הזאת שנקראת תיקון הנפש, להפוך את השלוש מידות האלה, הפוך לשמחה, לתקווה, את הכעס, להפוך לרחמים, לחמלה, לסבלנות לזולת, את הפחדים, לאמונה וביטחון. ממה יש לי לפחד? ברוך השם, אני רואה, הקדוש ברוך הוא כל כך נמצא איתי, אני רואה כאלה ניסים. אבל כל פעם ניסיון, אדם שוכח את זה. צריך להזכיר את זה. תראה, איך הגעתי עד הרגע הזה? כמה פעמים כבר הייתי עם רגל אחד, כל אדם, רגל אחד פה ורגל אחד בתאום. איך עברתי את כל זה? איך הגעתי פתאום למקום בטוח והכל הסתדר? פתאום אדם יתחיל להתבונן בזה, יורא, יש פה מישהו, יש פה איזה יד, מרימה אותי, מעבירה אותי תאומות, מעבירה אותי כאלה דברים. אז הפחדים הופכים להיות לביטחון. אז הכעס זה לרחמים, לסבלנות, הפחדים לביטחון, והעצבות זה לשמחה. זה בעצם, זה עיקר, בכלליות זה עיקר תיקון עולם הרגש. אין גבוה מהעולם, מהתיקון הזה. זה אדם חי חיים אחרים לגמרי. הוא פשוט מאיר אור לתוך הלב שלו, לתוך הנשמה שלו. היום, בטח אתם קצת יודעים, אבל זה, כל העולם היום מתעסק עם השאלה הזאת. איך יוצאים מהמחלות נפש האלה? איך יוצאים מזה? בסדר, שם מפתחים זנים של גרס שיעזור לזה. היום ראיתי איזה הודעה בעיתון. ישראל נכנסה לאיזה מחקר לפתח זנים חדשים. בשביל מה? להוציא אדם מדיכאון. זה הכל חיפוש בעצם, וברוך השם, הצדיק כל כך מלמד אותנו את הדברים האלה, ממש רואים, ממש רואים איך האדם יכול להפוך את הכל לטובה. יהיה רצון שנזכה לזה.